היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום אנחנו מדברים על נושא שלא עסקנו בו עד היום בצוללת, עסקים משפחתיים. בעיקר נדבר על מעברים בין-דוריים בתוך העסקים המשפחתיים, על משפחות האצולה של ישראל, על הביצועים שמראים העסקים האלה, ומה קורה כאשר הם יוצאים להנפקה בבורסה. אבל אם האסוציאציה הראשונה שעולה לכם לראש היא הסדרה יורשים סקסשן של HBO, אני מבינה אתכם לגמרי. היום נדבר על הרבה מהנושאים שעולים גם בסדרה, אבל נשים אותם בקונטקסט המתאים. ותכף גם נסביר למה בחרנו לעסוק בנושא הזה דווקא עכשיו. כשחושבים על עסקים משפחתיים או על אימפריות משפחתיות מסגשגות, לא צריך לחפש רחוק מדי. כאן בישראל צמחו כמה וכמה אימפריות כאלה, לאורך 75 שנות קיומה של המדינה. אתם בוודאי מכירים את השמות, אופר, שטראוס, ורטיימר, ורטיים, אריסון, וגם גינדי, רמי לוי ועוד ועוד. נדבר על כמה מהם ממש תכף, ועל מה אפשר ללמוד מהסיפורים שלהם. ומה לגבי אימפריות משפחתיות מהעולם? הנה כמה שמות שכולכם ודאי מכירים. איקאה, פורד, אסטי לאודר, ניו יורק טיימס, אפילו חברת מותגי היוקרה, LVMH, של האיש הכי עשיר בעולם כיום, ברנארד ארנו. ארנו, אגב, מצוי ממש בימים אלה בתהליכים של הורשת העסק לילדיו. הוא הכניס את כל חמשת ילדיו לעסק, וכעת הוא בוחן את ביצועיהם כדי להחליט מי מהם יהיה המנכ״ל או המנכ״לית. נכון לעכשיו, היורשת המסתמנת היא הבת הבכורה, דלפין. אז כדי להבין איך נראים מאחורי הקלעים של החברות המשפחתיות הגדולות, ומה אפשר ללמוד מהסיפורים שלהן, נדבר עם כתב ופרשן גלובס, חזי שטרנליכט, שמסקר כבר שנים רבות את התחום ויש לו תובנות מעניינות. ונשמע גם אחד המומחים הכי גדולים בעולם לעסקים משפחתיים ומעברים בין-דוריים בחברות, פרופסור איבון לנסברג. נשמע מפרופסור לנסברג איך עושים את המעברים האלה בצורה נכונה, וגם האם חברות משפחתיות מראות ביצועים עסקיים יותר טובים מחברות לא משפחתיות? לנסברג הוא שותף מייסד בפירמה LGA לליווי וייעוץ לעסקים משפחתיים, שיש לה גם נציגות בישראל, וכן פרופסור בבית הספר למינהל עסקים קלוג. לנסברג גם נסע את ההרצאה הראשית בכנס מיוחד של גלובס שהתקיים השבוע על המשכיות עסקית בחברות משפחתיות. בזכות כל המידע המעניין שסיפק לנו, החלטנו ששווה להקדיש לנושא הזה גם פרק בצוללת. אז יאללה, זו הייתה הקדמה ארוכה וכל הכיף עוד לפנינו. מתחילים. היי חזי.
אהלן.
לאורך השנים כתבת לא מעט על עלילותיהן של כמה ממשפחות האצולה של ישראל, למשל משפחת ורטיים ומשפחת אופר. בשתי המשפחות צפו בשנים האחרונות סכסוכי ירושה לא פשוטים בין האחים, הדור השני לאימפריה. במשפחת אופר מדובר בסכסוך מתוקשר שהתרחש בין ליאורה לבין אחי הדורון, ילדיו של יולי אופר, שנפטר בשנת 2011, זה כבר היה יחסית מזמן, יותר מעשור. ובמשפחת ורטיים, האחים המתקדשים הם דודי ודרורית, ילדיו של מוזי ורטיים, גם הוא כבר לא איתנו. חזי, יש מכנה משותף בין הסיפורים? מה בדיוק קרה שם?
המכנה המשותף הוא שמדובר פה בדור שני, של ילדים להורים שהקימו אימפריות עסקיות.
אולי על קצה המזלג נתאר ונסביר מה קורה בכל אחת מהן?
אז כן, הסיפורים הם מרתקים. יולי וסמי אופר נולדו כתינוקות ברומניה ועלו בשלהי המאה הקודמת לארץ ישראל המנדטורית, ובעצם הם מקימים, כשהם מגיעים לבגרות בשנות ה-50, אימפריית ספנות. היה להם שותף, מנו ספנות, שעדיין משפחה שנשארה בתחום, והם ממשיכים להצמיח עוד ועוד ועוד את העסקים שלהם. בשנות ה-90 הם מצטרפים לגרעין השליטה של בנק מזרח, התפחות, ואחר כך גם קונים את החברה לישראל מידי שאול אייזנברג, ובעצם מתרחבים גם לתחום הדשנים, הכימיקלים, כל התוצרים מים המלח. במקרה של ורטיים זה הסיפור של קוקה קולה, כמובן קוקה קולה, הזיכיון אולי באמת לייצר זהב ממים,
החברה למשקאות,
כן, כן. החברה המרכזית למשקאות קלים, במילים אחרות מוכרת לציבור כקוקה קולה ישראל, כמובן שהיא חולשת על
אי אלו מותגים
רבים ונחשקים בתחום השתייה, וגם בהמשך גם גם בתחום התקשורת, עם מחזיקות בתחום התקשורת, זכיינית ערוץ 2, קשת, ובעצם זאת האימפריה העסקית שהוא הקים, והוא גם היה שותף בגרעין השליטה בבנק מזרחי טפחות.
אז אימפריות שחולשות על תחומים כמו ספנות, פיננסים, נדלן, תקשורת ועוד ועוד, מיליארדרים גדולים.
נכון.
בשני המקרים, ומה קורה בדור השני?
אז זהו, אז פה אנחנו מגיעים ל-DNA של ההורים, והם בדרך כלל רוצים להוריש בצורה מסודרת את העסקים שלהם. זה שזה בסופו של דבר לא תמיד יוצא ככה, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, אני חושב שהראייה של האבות המייסדים לצורך העניין, פה, היא שהם רוצים, הם בנו, הם הקימו את העסק הזה, אז הדרך שבה הם רואים את זה ממשיך הלאה, היא הנכונה. זה שלהם, זה הם הקימו. האחים, סמי ויולי אופר, החליטו להתחיל להפריד ביניהם את האימפריה העסקית, עוד כשהיו בחיים, עוד לפני גיל 80, בתחילת האלף, הם עושים חלוקה בין החברה לישראל והספנות, לבין תחום הקניונים, שבסופו של דבר יעבור לידי ליאורה אופר, ועידן אופר יחלוש יותר על תחום הכימיקלים, הדשנים, הספנות, יש בסופו של דבר איזושהי הפרדה.
הבן של סמי.
שזה הבן של סמי. מכן, וההפרדה הזאת היא אמורה הייתה, כל עוד הם בחיים, להתחיל לעשות את ההתנהלות בצורה נכונה, אבל זה לא מנע מאבקי גירושה או מריבות בין האחים, בגלל שהיא לא הייתה חלוקה שוויונית לגמרי בחלק, באחד מהמקרים, בוא נגיד ככה.
אוקיי, אז אנחנו מתמקדים בילדיו של יולי, תכף נסביר למה. אז מה קורה בעצם בחלוקה של האימפריה ביניהם?
יולי החליט לחלק את הנכסים שלו בצורה לא שוויונית, ובאיזושהי דרך שמה נפתח מאבק ירושה. היו מספר גרסאות של צבאות, ובסופו של דבר ליאור היה יורשת הדומיננטית באופר השקעות, שמחזיקה בענקית הקניונים מליסרון. זה הקניוני אופר שרוב הציבור מכיר.
אז היא קיבלה מאביה 51%.
נכון, ולאחי הדורון נותר נתח יותר קטן, והשנה בעצם, בתחילת השנה זה מסתיים סופית, בדרך כלל אנחנו כציבור נחשפים לזה מאיזושהי הודעה מאוד לקונית לבורסה, וזה מה שמעורר בדרך כלל את הטריגר לכתבות שאנחנו כותבים בהמשך.
ולכן ככה, כששאלתי אותך מה המכנה המשותף, בעצם חתרתי לזה שאנחנו רואים בשני הסיפורים חלוקה לא שוויונית, שניתנת בידי האב לילדים.
נכון, נכון. בוא נגיד, כעיתונאי שמנסה לסקר את התחום הזה, יש פה איזושהי סוג של תיבת פנדורה שאתה מאוד מנסה לפתוח ולהגיע לחקר האמת, אבל מאוד מוגבל ביכולות של לבוא. אפשר לדבר עם מקורות, ובסופו של דבר אלה הם יחסים בתוך המשפחות האלה, ואני חושב שדווקא הסדרה יורשים שהוזכרה ותוזכר כאן רבות, היא חושפת טפח, כמובן שהיא דמיונית, אבל היא לא לגמרי דמיונית, יש בה רכיבים שמתבססים.
על המציאות, אתה מתכוון.
על המציאות, כן, יש שם רפרנסים לכל מיני משפחות מאוד מאוד מפורסמות.
אז רגע, אז נגענו בעצם באחים ליאורה ודורון, ועכשיו מה קורה בין האחים דודי לדרורית?
גם בין דודי לדרורית בעצם ההחלטה של מוזי ורטם של האב היא לא לעשות חלוקה שוויונית. דודי אמור לקבל 63% ולהיות בעצם היורש העיקרי, ואחותו דרורית עם היתרה נתח יותר קטן. היא מחליטה שספיק לה, והיא רוצה בעצם למכור לאחיה את ההחזקות שלה. סוג של איזשהו תהליך של היפרדות, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה עובר לאנשים בראש, למה לרצות להיפרד, כי הרי לכאורה אלה חברות פרטיות במקרה של קוקה קולה ישראל, זו חברה שמחלקת דיווידנדים מאוד מאוד גדולים מדי שנה, לפי הערכות בין 400 לאפילו חצי מיליארד שקל לבעלי המניות, אז מי שמחזיק בנתח מאוד מכובד עדיין של המניות האלה, למה לא להיפרד מהדבר הזה, אבל כנראה שיש דברים שהם, בוא נגיד, בתחום הפסיכולוגי, ולשם אנחנו, בוא נגיד, חותרים בשיחה שלנו, שיש פה הרבה מאוד אלמנטים, שבסופו של דבר, מה שמשפיע גם על המשפחות, במיוחד על הילדים, זה מין קרבות להכרה, וזה ענייני אגו, זה ממש לא רק הכסף.
כן,
לא
אהבה
רק
בין הורים לילדים, אהבה, למה הוא נתן לו את העיקר ולי פחות,
ממש,
זה יכול להיות באמת מאוד פוגע.
זה יכול להיות מאוד פוגע, ואם נשים שנייה את עצמנו, אני חושב לנסה קצת להיכנס לראש של אלה שהקימו את האימפריות העסקיות האלה.
כן, כן, יש דמיון רב בינינו לבין כל אותם מיליארדרים.
כן.
קל מאוד להיכנס לראש
שלנו. עד כמה שאפשר להיכנס לראש של אנשים, זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים שידעו לעשות עסקים בצורה שהיא...
פנומנלית.
פנומנלית, זה לא שכיח היכולות האלה. ובדרך כלל אני חושב שמה שמעניין אותם זה, הם רוצים להקים אימפריות שימשכו לדורות. הם רוצים לראות את זה ממשיך הלאה קדימה. זה הרצון. אני חושב שזה רצון טבעי של כל אחד מאיתנו בדרך מסוימת, את ההמשכיות הזאת, דרך הילדים, אבל גם במקרה שלהם דרך העסקים המוצלחים שהם הקימו. וזה מוביל לחלוקה הזאת, בסופו של דבר שהם מנסים לזהות מי יש לו את החוש העסקי היותר מוצלח לבוא ולקחת את העסק קדימה, ואני חושב שאז נעשה השיקול הזה שהוא בין חלוקה שוויונית בדיוק לפי הספר.
כדי לשמור הרמוניה משפחתית.
בדיוק, כדי לשמור הרמוניה משפחתית. לבין החלוקה שנותנת איזושהי עדיפות למישהו שהאב או האבות המייסדים או המשפחה המקימה או איזה הגדרה שתרצי.
רואים בו כיורש או כיורשת. כיורש
את זה, משום שהם חושבים דורות קדימה והם אומרים לעצמם, אוקיי, אם הוא יקבל את העיקר, הוא ידע לא רק לשמר אלא להגדיל את זה, וגם מי שקיבל את החלק יותר קטן, עדיין יוכל לענות מאימפריה מתרחבת, אז הוא יקבל דיווידנדים נדיבים לאורך השנים וזה. אבל כמובן שילדים לא רואים את זה ככה, זה בדרך כלל לא מתקבל, בוא נגיד, בהבנה.
כן, כן. אז הזכרתי קודם את המומחה הגדול לעסקים משפחתיים, איוון לנצברג, שראיינתי, אז הוא מדבר בדיוק על המתח הזה, ואיך בכל זאת אפשר לפתור אותו. ולפני שנגיע לזה, ככה מעניין אותי, חזיק, שאתה כותב על הסיפורים האלה של אותן משפחות הצולה, משפחות הון ישראליות, איזה ערך עיתונאי אתה מוצא שם? כלומר, מה אנחנו יכולים להפיק מזה כציבור?
תראי.
האם יש משהו שהוא מעבר לרכילות?
אני אגע בנקודה שבה אני חושב שיש את הערך הגדול ביותר לציבור. בסופו של דבר, מתחת לכל החברות הפרטיות האלה שחולשות על אימפריות, יש עסקים מאוד מאוד גדולים שמוסקים בהם אלפי אנשים, לפעמים עשרות אלפי אנשים, לפעמים אפילו יותר מזה. הפרנסה שלהם, המשפחות שלהם, תלויות בהמשך הסגסוג של העסק הזה. עכשיו יש מצב שאני קורא לו, כמו שהפעם בשנות ה-80 היה ביטוי ציפורים בראש, אז אני אומר יש גם ציפורים בראש של דירקטוריון. מה זאת אומרת? שדירקטוריון של חברה שהוא צריך להתוות את האסטרטגיה שלה ולהגיד לאיפה היא הולכת קדימה, מתמלא בכל מיני כאלה שהם, יש להם כל מיני רעיונות שהם לא לגמרי ביזנס אוריינטד, והם ממלאים את הדירקטוריון במקום בתוכן עסקי חשוב, בכל מיני מחשבות ואופנות וכל מיני טרנדים שהם לא כל כך מוצלחים. זה יכול לקרות. ובהקשר הזה, המשפחות האלה בדרך כלל מיוצגות בדירקטוריונים של חברות, וחשוב לתת את הטון למישהו שהוא מאוד ביזנס אוריינטד, ויש בו את המידה הנכונה של האומץ, אבל גם המידה הנכונה של החזון, כדי לראות לאיפה החברה מתרחבת ולדעת ליישם את זה.
כי אלה אימפריות שמשפיעות על החיים של כולנו הרבה פעמים, גם במוצרים, אפילו בפנסיות שלנו עם אלה חברות ציבוריות, גם מבחינת כמות העובדים שמועסקת בהם, ועוד ועוד. אוקיי, אז לא סתם בחרתי להתחיל את הפרק הזה בסיפורים של המשפחות ורטיים ואופר. בשני הסיפורים האלה אנחנו בעצם מתוודעים לחלוקה לא שוויונית של נכסים, של ההון בין הילדים. והרבה פעמים זה עלול להיות בגדר איזשהו זרע פורענות שמצית אחר כך סכסוכים של שנים, כפי שראינו שקרה שם. ובשיחה שקיימתי עם פרופסור איוון לנצברג, שאלתי אותו בדיוק לגבי הנקודה הזו. האם באמת במעברי הון וירושות בין דוריים, חשוב שהורים יחלקו את המשאבים שווה בשווה בין הילדים? התשובה הקצרה של פרופסור לנצברג הייתה, כן, זה חשוב, אבל שוויון יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים.
There is a difference between giving the business equally to everybody and making everybody a shareholder, or differentiating amongst your kids, but compensating those kids that are not getting shares with other assets.
פרופסור לנצברג אומר, אם לא מנסים להשוות בין אחים במעברי הון וירושה, זה מתכון לצרות. החלוקה לא חייבת להיות על האגורה, אבל הצדק הגולמי, מה שהוא מכנה rough justice, צריך להישמר. הפיצוי יכול להיות גם דרך נכסים לדוגמה. מה שעוד מעניין בסיפור של משפחת ורטיים הוא שייתכן שהייתה תמונה גם אולי איזושהי הטייה מגדרית שם בבחירה לתת את השליטה לבן דודי ולא לבת דרורית. דודי קיבל בשנת 2012, כפי שאמרנו, 63% מההחזקות בחברה, הוא למעשה היה היורש. שנתיים קודם לכן, אמרה ורטיים בריאיון לנעמה סיקולר, העורכת שלנו, עורכת גלובס, אז היא הייתה בכלכליסט, כשיש שניים, צריך לשים אחד ליד ההגה, ובאופן טבעי זה יהיה דודי. ולכן אנחנו יכולים אולי לנחש, או לא, יש איזושהי עריכה, שהייתה זו הטעיה מגדרית, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. שאלתי את פרופסור לנצברג עד כמה הטעיות מגדריות וערכים שעשויים להיות פטריארכליים, בטח בדורות היותר ותיקים, מנחים הורים בבחירת היורש לחברה.
My quick answer is absolutely yes. There is an issue. And often an issue that is terribly wasteful because the talent that the women have to contribute as shareholders, as directors, as operators is immense. And some of the most successful successors I've met in my career, and both as operators or as directors or as chairs or as devoted shareholders that are able to make the orchestration of a governance system work well, are women. And, you know, not paying attention to that sector, I think it's invariably a recipe for trouble.
בדרך כלל, כן, כנראה שהראייה היא לא שוויונית, אבל אני חושב שמה שמנחה את המייסדים לצורך העניין, זה מי שהם חושבים שהם מצליחים לזהות אותו כמי שיוביל את העסק בהצלחה.
ואם אתה גבר, אז ברור שאתה עושה את זה.
אם אתה גבר, אם אתה בחור, אם אתה הראשון או הראשונה שנולדים. ועדיין אני חושב שהחלוקה אישית, כשהיא לא שוויונית, זה באמת פתח לצרות בדור הבא. אבל כן, כנראה שפה זה הסוד של החיים, שאיזונים בתוך המשפחה, זה בסופו של דבר כמו כל משפחה, רק שפה זה בסקאלה של נכסים הרבה יותר גדולה. השאלות האלה, מי רוצה את מי אוהבים יותר, את אבא או את אמא, או רבים על ההכרה הזאת, בסופו של דבר הם גם מתגלגלות למשפחות האלה.
נכון, זה ככה מהדהד איזשהו סיפור שסיפרתי עליו בפתיח של ברנרד ארנו, כיום האיש העשיר בעולם, הוא ייסד את חברת מותגי היוקרה LVMH, ואני חושבת שהוא עושה משהו מעניין בהקשר הזה של הורשת העסק לילדים שלו, הוא בן 75, משהו כזה, 76.
נכון.
הוא החליט להכניס את כולם, את כל החמישה לעסק, הוא הכשיר אותם ממש מגיל צעיר, עבד איתם על שיעורי בית, ניסה לקדם אותם גם למוסדות הכי מתאימים והכי יוקרתיים בצרפת, עקב אחר הביצועים שלהם, כיום כולם חברה, הוא גם מקיים איתם, אני חושבת, מין ארוחות צהריים קבועות, שבהן הוא מנסה ככה לשוחח איתם על העסקים, מנהל דיונים חשובים, והוא מנסה לראות כיום דרך הביצועים שלהם השוטפים, מי המתאים ביותר, ולהבנתי כרגע, ההובלה דווקא נמצאת אצל הבת דלפין. אז כן. זו דוגמה קצת שונה ומרעננת.
זו דוגמה אכן מרעננת וקצת שונה, אבל בואי נוסיף איזו כוכבית קטנה.
כן.
בואי ניפגש עוד 50 שנה. אחרי
יאללה, בוא נקבע, אז כמה נהיה בעוד 50 שנה? עדיף לא לחשב?
בוא, אני גם לעצמי לא מחשב, אבל אחרי שבוא נגיד דור המייסדים, הכוונה, מה שנקרא, אחרי 120 יעבור מהעולם, ותגיע שעתם של הילדים, של היורשים, ואז אפילו אם היו הכנות, במקרה של ארנו, זאת אימפריה שהיא מבוססת על מותגים ותדמיות, אז יכול להיות שגם הסיפור שאנחנו קוראים הוא, יש בו קצת הרבה סוכר שמפזרים מלמעלה, אבל עדיין זה נשמע לי כמו, בוא נגיד, סיפור מרענן, ואני מאחל להם שיצליחו.
חזי, עוד משפחה שכתבת עליה באחרונה זו משפחת שטראוס, שהצליחה, אני חושבת, בסך הכל לאורך שנים להימנע משערוריות משפחתיות. החדשות שהגיעו מכיוונה בתחילת החודש עסקו באקזיט בתוך המשפחה, כשילדי הדור השלישי מהצד של מיכאל שטראוס רכשו את המניות של בני הדודים. מה בדיוק קרה שם?
כן, אולי נתחיל קצת להיסטוריה של משפחת שטראוס.
בטח.
הסבא והסבתא שעלו מגרמניה והקימו מחלבה קטנה בנהריה, והבן בעצם, הבכור מיכאל מיקי שטראוס, המנוח, לוקח את החברה ומרחיב אותה לאימפריה עצומה. אחותו תמיד הייתה בתמונה, רעיה שטראוס בן דרור, והיא גם בחלק מהראיונות אמרה שזה היה ברור ש... הוא אח הגדול, הוא תמיד מגונן עליה ותמיד רוצה לשמור עליה, ואני חושב שזה מה שעזר לה. זה נכון שהסבא והסבתא ייסדו שם את האימפריה, אבל בעצם האבא, מיקי שטראוס, אבא של שלושת היורשים של עיקר ההחזקות בשליטה בשטראוס גרופ שאנחנו מכירים, הוא הרוח החיה שבעצם בנתה, אז יש פה קצת סיפור שהוא טיפה שונה והוא קצת יותר מעניין בהקשר
כן,
הזה.
כן, כי הדור השני הוא זה שבעצם כן. מוביל להצלחה גדולה.
ואנחנו רואים שמה, בוא נגיד, מהחוסר של פנייה לבתי משפט לענייני משפחה וכל מיני דברים שאנחנו כעיתונאים מאוד אוהבים לנסות ללמוד עליהם, בואו נגיד מחזור בעורכי דין שיש בסכסוכים האלה, אין פה סכסוך, אז זה אומר שזה הצליח. לגבי ראיה שטראוס ברנדרור, היא עבדה בחברה במשך שנים ארוכות, ב-2005 היא פרשה מתפקידים ניהוליים, ובעצם נותרה, בעצם הילדים שלה הם החזיקו בחלק מהחברה הפרטית שמחזיקה בהחזקות של השליטה בשטראוס, זה החזקות מיעוט בחברה הפרטית, מה שהופך לזה נתח יותר קטן בחברה הגדולה, וזהו, החליטו שמה לעשות את ההפרדה, ובעצם שלושת ילדיו של מיקי שטראוס, כשהבת אופרה שטראוס יושבת ראש החברה, קונים את חלקה של ראיה, או שחלקה, החלק של ילדים של ראיה, ובעצם
מבצרים את שליטתם.
כן, מבצרים את שליטתם, מעלים את ההיסטוריה המשפחתית שלב למסלול חדש. במקרה של ראיה שטראוס, זה מעניין שיש לה חושים עסקיים מאוד מאוד חדים, היא מחזיקה בנתח לא קטן בכלל בחברת אקרו נדלן, שבונה נכסים מאוד מאוד יוקרתיים בתל אביב. כלומר, רואים שמשהו מהכישרון העסקי כן הגיע.
למה בעצם רכישת המניות האלה מתרחשת, אנחנו יודעים?
לא לגמרי בצורה, בוא נגיד, מפורטת. עד כמה שאני מבין, החליטו שמה שהגיע השעה מהצד של, של, של ראיה, ופשוט רוצים להתקדם לאזורים אחרים. יש הרבה ילדים, נכדים בצד של ראיה, הולכים לאזורים חדשים, למקומות חדשים.
ואגב, במשפחת שטראוס להבנתי, יש ממש שיטה מסודרת להעסקת ילדי המשפחה בתוך הקבוצה בשטראוס קרופ. למשל, הילדים נדרשים לעבוד בחוץ קודם לכן, כלומר בחברה אחרת שאינה שטראוס, הם נדרשים ללימודים אקדמיים מסוימים וכן הלאה. ככל הידוע לך, חזי, שיטה כזו קיימת גם בעסקים משפחתיים מפורסמים אחרים.
נרחיב קצת את היריעה לבורסה שלנו. הבורסה שלנו מוגדרת כבורסה של בעלי עניין, זאת אומרת בורסה של, של משפחות. רוב החברות שאנחנו מכירים בבורסה נשלטות על ידי אב מייסד, בדרך כלל. ברוב המקרים עדיין מדובר בדור ראשון. נגיד רמי לוי שהקים את האימפריה במו ידיו, הוא עדיין בעל השליטה, חלו ימים טובים ובאריכות
ימים.
כן, אריכות ימים בעסקה, ואנחנו יודעים שבחברות האלה בדרך כלל מועסקים הילדים, מועסקים עוד קרובי משפחה הרבה פעמים, זו תופעה שהיא בכל שוק ההון, אם זה היה משהו רק ספציפי לרמי לוי או מישהו כזה או אחר הייתי אומר, ובדרך כלל לא, בדרך כלל הילדים מגיעים לדירקטוריון, ולפעמים ממונים לאיזשהו תפקיד וצומחים בתוך החברה, יכול להיות שיש כאלה שנוסעים ללמוד, לימודים אקדמיים בתחום העסקים, ובמקביל מגיעים, יש מקרים גם כאלה, אבל בגדול אין פה איזשהו משהו הוא אחיד, ואני לא מכיר הרבה מקרים. בדרך כלל המינויים הם ישר לתוך החברה, מנים מהר מאוד להיות סמנכלים לעניין כלשהו, צריכים להוכיח לבעלי המניות שהשכר שלהם ראוי, ולא לאו דווקא בגלל שהם הבן של, הבת של, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש לזה כנראה איזושהי השפעה.
השפעה קלה משהו. בכל מקרה, השיטה הזו של מדיניות העסקה לילדים בחברה, לקרובי המשפחה, היא לדעת פרופסור לנצברג עניין מאוד חשוב בחברות משפחתיות, איך היא נראית למשל. בוא נשמע.
So for example, a lot of families that have these kinds of policies say, you know, you have to graduate from a respectable university on a subject matter that is relevant to our business. After you graduate from university, we want you to work outside first for 3 years or 5 years at a company where your last name doesn't make any difference. And some families even make it a requirement that you have to be promoted twice in, or three times in the company that you are working for externally. And then we will only bring you in if we have a position that it's open. We're not going to create a position for you.
פרופסור לנצברג אומר, זה לפעמים מפתיע משפחות שמדיניות כזו שקובעת באילו תנאים בני המשפחה מועסקים בחברה היא דבר חשוב. אבל כשהיא לא קיימת, ובעיקר כשילדים מגיעים לעבוד בחברה אבל לא נמדדים לפי יעדים מסודרים, זה עלול לייצר הרבה מאוד בעיות בהמשך הדרך, במיוחד, באופן טבעי, אם העניינים לא בדיוק מסתדרים כמצופה. וממש תכף נסביר עוד למה הוא התכוון. אבל לפני כן, חזי, אני רוצה שנדבר על הנפקה של חברות משפחתיות בבורסה, ככה קצת הזכרת את זה עכשיו. הזכרנו את שטראוס, אלו עוד חברות משפחתיות, הן גם חברות ציבוריות, ומתי בעצם חברה מוגדרת כמשפחתית כשהיא חברה ציבורית?
וואה. יש הרבה חברות בבורסה שהן חברות משפחתיות. יש מגוון רחב של מודלים, אין פה איזשהו כלל אצבע. כשיש איזשהו אבא שהקים איזושהי חברה, איזשהו עסק שהפך למאוד מאוד מצליח, ובסופו של דבר הילדים שלו יורשים את ההחזקות, מקבלים מספיק ניסיון בדירקטוריון, אז זה פחות או יותר מפתח להגדרה של חברה משפחתית בבורסה.
אנחנו לא נזקקים להגדרה שהיא מבוססת שליטה, כלומר, אם יש לה משפחה שליטה בחברה, מעל 50%.
כן. יש למשל מקרים שהמשפחות, יש היו מריבות רבות, כמה דורות, אחת המפורסמות שבהן משפחת קרסו, שהיו שם בני הדור השני והשלישי, היא אלו יריבויות, ובסופו של דבר הם הביאו מנכלים חיצוניים ש... עשו להם סדר והצליחו להצמיח את החברות לטובת כולם, זה כישרון. למנכ״לים, בוא נגיד ככה, שנכנסים מבחוץ לתוך החברות באופן כללי, שיש בהם הרבה אחים, אחיות, בני דודים, של כל אחד נושא את השם המיתולוגי, לאו דווקא קרס, יש עוד מקרים, הם גם, דעתי, גם צריכים להיות קצת פסיכולוגים, כדי לדעת לגשר, אלה לא דירקטוריונים במרכאות רגילים, יש עוד רגישויות ככל הנראה שם.
מה, תן קצת דוגמאות לחברות משפחתיות בבורסה? הזכרנו את שטראוס, קרסו, רמי לוי, יש ככה עוד דוגמה טובה לחברה משפחתית שנמצאת בבורסה?
כן, יש לנו רשת אופנה שאני חושב שכל ישראלי מכיר, וזה פוקס. החברה נוסדה על ידי בני משפחת ויזל ומשפחת פוקס. אברהם פוקס היה המנכ״ל הראשון שקיבל את המפעל, מפעל ההלבשה באופן היסטורי. עד היום בעצם משפחת ויזל, וגם למשפחת פוקס ההיסטורית יש החזקות, וביחד הם חולקים שם את השליטה, יש שם, וגם הילדים מועסקים, אז כן.
שאלתי את פרופסור לנצברג אם ההנפקה של חברה משפחתית בבורסה יכולה לסייע בתהליכים של העברה בינדורית. למשל, כשחברה מונפקת, קל יותר להעריך את שווי המניות שבו מחזיק כל אחד מהילדים, ואז אולי גם קל יותר להתחשבן בהמשך הדרך אם צריך. אבל לנצברג לא כל כך בטוח שהיתרונות שתמונים בהנפקה עולים על החסרונות.
You know, doing an IPO, it brings with it some opportunities. It obviously opens up a source of capital that can fuel growth for the company. It opens up more awareness on the owners about their accountability to the outside, you know, shareholders. But it also shortens the investment horizon. You know, you begin to pay more attention to how the stock is doing on a quarterly basis than over the long arc. So it's looking for quick returns. And most family companies are about long-term returns.
אז שמענו את פרופסור לנצברג אומר, כשחברה משפחתית יוצאת להנפקה, היא כמובן מגדילה את פוטנציאל ההון. מצד שני, היא עלולה להתחיל להסתכל יותר על רווחים מהירים, קצרי מועד, ככה ברמה הרבעונית, במקום על הטווח הארוך. כשמה שצריך הכי לעניין אותה, הוא דווקא הטווח הארוך. מה דעתך?
זאת גישה מעניינת, זה נכון. שבאמת חברות, ברגע שהן מונפקות, אז... אני חושב שצריך לעלות קומה אחת מעל. מה קורה בהנפקה? מכניסים שותף. שותף גדול של המון המון בעלי מניות אנונימיים שלא מכירים, מכניסים גופים מוסדיים שאולי יהיה להם סיי מה להגיד בדירקטוריון, הסכמי השכר נכנסים לבחינה אחרת, העזיבה של העולם הפרטי והכניסה של לתוך הממד הציבורי של הבורסה, היא... מבחינת המשפחות יש לה יתרון אחד גדול שהחברות האלה הן הרבה יותר חסינות דווקא בגלל שיש הרבה מאוד בעלי מניות. אז זה נכון שהם רודפים אחרי הרווח בידי רבעון ויש להם אסטרטגיה והם אמורים לנצח, אבל יש להם גם יותר נגישות לגיוסי כספים, ובסופו של דבר חברה ציבורית יש לה איזשהו יתרון על חברה פרטית, היא יותר חסינה דווקא לזעזועים, היא יכולה יותר לגייס טוב, היא בסטנדרטים יותר גבוהים מחברות פרטיות של חשבונאות, של הדרך שבה מוצגים התוצאות שלה. המחיר הוא הציבוריות, כי ברגע שקורים דברים כאלה, נגיד, הרי אם אנחנו לא לגמרי יודעים מה קורה בקוקה קולה ישראל, שהיא חברה פרטית, אנחנו לא יודעים שממחר למה, אנחנו יודעים את זה בערך כתוצאה מזה שיצאו כל מיני פרטים על הדברים האלה, אבל בחברה כמו שטראוס, אם היה שם איזושהי עסקה בקומה העליונה, אז היא מחויבת לדווח את זה, ואז אנחנו יודעים את זה. אז כלומר, יש פה, חברה ציבורית היא גלויה יותר לעין הציבור, זאת עסקת חבילה כזאת.
אתה יודע, יש איזושהי אמירה לגבי עסקים בכלל, שכשרוצים לגדול, אני יודע, לסקל מאוד מאוד משמעותי, אז אין ברירה, צריך לצאת להנפקה. אבל מה שלמדתי בתחקיר את זה סביב עסקים משפחתיים, הוא שיש עסקים משפחתיים בקנה מידה מטורף שנותרו פרטיים, חברות שנותרו פרטיות, למשל איקאה, חברה משפחתית. משפחתית, עם איזשהו מבנה מאוד מאוד ייחודי. גם חברות כמו קרגיל, כמו מרס, האמריקאיות, זאת אומרת, המודל הזה קיים, וכדאי לדעת שהוא קיים, זה מעניין.
כן, זה נכון. המודל הזה קיים, זה בהחלט מצב שהוא אפשרי, כן, אבל הוא לא... בוא נגיד, ברוב המקרים חברות שרוצות... מה שנקרא לכבוש את העולם, או להפוך להיות גדולות ומאוד מאוד דומיננטיות, חייבות לעבור דרך הבורסה. אין כמעט דרך שזה...
אין המון איקאות.
כן, אין המון איקאות, ואת פייסבוק הנפיקו, את גוגל, אני הולך לעולם הטכנולוגיה, אבל... מה, הרי בתחומי ההייטק אתה יכול להפוך להיות יוניקורן פרטי, וזה נכון שבאיזשהו שלב כולם רוצים את האקזיט, הכוונה, אבל אין כמעט דרך שלא לעבור דרך שערי הבורסה, אם אתה רוצה לגדול ולהפוך להיות חברה גדולה. לי יש חברות שזה כמעט אין להם במרכאות ברירה, אלא לעשות את המעבר הזה דרך הבורסה. חברות תעשייתיות, בנקאות, כמעט כל התעשיות שאנחנו מכירים. מצד שני, נגיד מי שלך מוסך גדול שהקמת, וזה יכול להיות עסק מאוד 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 מוצלח.
ורווחי,
ורווחי, אז יכול להיות שתרצה שהילדים שלך ירשו אותו, ואין בדיוק איזשהו היגיון מיוחד בלהכניס אותו לבורסה.
לא, לא נשמע לי כל כך הגיוני, כן, מוסך בבורסה. תשמע, אגב, חברות משפחתיות ציבוריות, מה אנחנו יודעים לומר על מדד תל אביב פמילי, מדד חדש יחסית שהושק בסוף שנת 2018, הוא מורכב מיותר מ-40 חברות משפחתיות ציבוריות, הזכרנו אותן, את חלקן, שטראוס, רמי לוי, מור השקעות, דיפלומט, פוקס, תדירן גרופ, אחרות. שווה להשקיע בו, מה? מה אנחנו יודעים
זה
עליו?
זה מדד מוצלח. כרגע, בוא נגיד, הוא בירקתי הבורסה, ככה שהוא בינתיים עוד לא לגמרי תפס.
מאז השקתו הוא צמח ביותר מ-60%. בשנה החולפת הייתה צניחה גדולה, זו הייתה שנה מורכבת, אבל בסך הכל הוא מראה... תשואה מרשימה.
נכון, מי שהשקיע בו סך הכל רשם תשואה חיובית וטובה.
בתחילת הדרך.
בתחילת הדרך, כן. וגם לאורך הדרך הוא, אני חושב שהוא סך הכל מדד מוצלח בתשואות שהוא בזה, אבל הוא לא כל כך עניין את ציבור המשקיעים הרחב. לא ראינו הרבה מוצרי מדדים שעוקבים אחריו, כן?
הבנתי.
שזה בסופו של דבר איזשהו אינדיקציה לעד כמה הציבור באמת אומרת, זה רעיון השקעה נהדר, אני אשקיע במשפחות שמחזיקות בחברות.
וכאן נשאלת השאלה, האם הוא מצליח כי חברות משפחתיות זה קונספט מצליח או שזה קצת פוקס?
לא, זה לא פוקס, אני לא חושב שזה פוקס, אני חושב שחברות משפחתיות הן כן מוצלחות.
מעניין.
אני אגיד איפה הן מוצלחות. בסופו של דבר, זה נכון שאלה חברות בבורסה, כן? יש להם שותף שהוא אמרנו, זה בעלי מניות מהציבור ומוסדים וכו'. אבל הן שולטות בדרך כלל בחברות האלה, זה שלהם, זה העסק שלהם, זה הבייבי שלהם, זה המורשת שלהם.
זה השם שלהם.
הן רוצות מאוד בהצלחה שלו. וזה לא תמיד המקרה בחברה ציבורית, שיש לה מיליארד בעלי מניות, והדירקטוריון יש לו אינטרסים משלו, כי הוא רוצה להישאר בדירקטוריון, ולמנכ"לים יש אינטרסים שלהם, הם רוצים משכורות מטורפות, בארצות הברית אנחנו רואים סכומים שצלנו בארץ וכלל לא מתקרבים אליהם, אז שם לא תמיד האינטרס הוא בהצלחת החברה עד כמה שזה יישמע מוזר, פה יש איזשהו תמהיל כזה של שמרנות ורצון לשמר את הקיים, לשמר אולי את המורשת של המייסדים הרבה פעמים, את השם שלהם.
זה בדיוק מה שפרופסור לנסברג אומר, הוא אומר, קודם כל החברות האלה באמת רואים לאורך שנים שהן נוטות להיות מצליחות יותר, ממש להצליח יותר ברמת רווחים, אפילו ביצועי המניה, אם הן חברות ציבוריות מאשר חברות לא משפחתיות. כי הן נוטות לקחת פחות סיכונים, כמו שאתה אומר. הן נוטות להסתכל לטווח הארוך. מה שבאמת אכפת להן זה הילדים שלהם והנכדים שלהם. והרבה פעמים אנחנו רואים גם שהמוצר הוא מאוד איכותי. ולמה? כי האיכות היא שיקוף של המשפחה. אז חשוב להם לשמר את האיכות הזאת. נכון. וזו הסתכלות מעניינת.
זה מאוד מתאר בהחלט את החברות האלה. יש פה עולם שלם שנוצר ב-20-30 השנים האחרונות, הוא של מניות הטכנולוגיה, שהוא כמעט אנטיטזה לחברות. שם אנחנו רואים ממש ההפך, אנחנו בדרך כלל לא נראה איזשהו ביל גייטס כזה, לא נשאר שם בשביל אורי של הילדים שלו, הוא יצא באיזשהו שלב, ג'ף בזוס עם סיפור גירושים מטורף, שגם כן יכול לפרנס.
נעסוק בפרק הבא, בהרחבה.
אבל הם לא מורישים, זה בכלל לא ב-DNA שלהם, הם רוצים לצמוח ולכבוש את עולמות הטכנולוגיה, הם מסתכלים על העולם בצורה אחרת לגמרי, ולכן אנחנו נמצא את החברות המשפחתיות בדרך כלל כמשגשגות ופורחות בעולמות האלה של איכות, של שימור האיכות, של צמיחה מתונה, לא להשתגע, לא להתפרע.
זה לא לקחת לצאת... חובות כבדים מדי.
זה, כן,
זה
טוב.
אתה אומר, יש כאלה ויש כאלה.
יש ויש.
אז זה הרגע שבדיוק רציתי לציין איזושהי אמירה מפורסמת שאני חושבת שקיימת באולי כל שפה בעולם פחות או יותר, והיא הולכת ככה, דור ראשון בונה, דור שני משמר, יש גם גרסאות שאומרות דור שני מבזבז, דור שלישי הורס. אבל ככה קצת רמזתי, אני חושבת, קודם לכן, שהאמרה הזו מתבררת כלא נכונה. פרופסור לנצברג אומר, זה בסך הכל פולקלור, והאמת היא שלפי המחקר הפתגם הזה בכלל לא נכון.
The more current research actually shows that it's not necessarily true, and in fact that if you compare family companies to the non-family company universe, as a group, family companies have much longer longevity than non-family businesses.
הזכרתי קודם באמת שחברות המשפחתיות נוטות לסגשג, להצליח יותר מחברות לא משפחתיות, אז אני רק אוסיף שעוד הוכחה לכך מגיעה ממדד של הבנק השוויצי Credit Suisse, מדד שנקרא CS, Credit Suisse, Family Thousand. זה מדד שמסתכל על ביצועים של 1,000 חברות משפחתיות מכל העולם, שגם נסחרות בבורסה, והוא מצא שחברות משפחתיות בסך הכל מצליחות יותר מחברות לא משפחתיות. ההצלחה הזו ניכרת גם בביצועי המניות וגם ברווחיות. חזי, אתה יודע, פרופסור איוון לנצברג לא הגיע במקרה לחקור ולייעץ לעסקים משפחתיים, הוא בעצמו מגיע ממשפחה, כמה לא מפתיע, שטיפחה עסק משגשג בתחום הביטוח בוונצואלה. הוא מספר שאביו היה מהגר הולנדי, שהגיע לקרקס וונצואלה אחרי מלחמת העולם השנייה, שם הוא פגש את אימא שלו והוא הקים את העסק. לדבריו הוא הפך לתאגיד משגשג, מהגדולים ביותר שהיו בזמנו בכל אמריקה הלטינית, הוא נקרא קבוצת לנצברג. העסק התקיים במשך 18 שנים, הוא התרחב למגוון תחומים, אבל אז הגיע השלב שבו האב היה צריך לבחור לעסק. מה?
יורש.
יורש. הוא בחר באחיו הבכור של איוון, וזו בדיעבד התבררה כהחלטה שגויה, וגם הרת גורל, כי האח לא התאים לתפקיד. העסק, סיפר לי איוון לנצברג, הוא כיום שבריר ממה שהוא היה. שאלתי את פרופסור לנצברג, מה בדיעבד אבא שלו היה צריך לעשות אחרת?
Well, he shouldn't have waited as long as he did. to basically pull my brother out of the role. And there, I gotta say, you really get a full appreciation of the family's dynamic because my father was not acting alone. My mom was also in the background saying, you can't do that to our son, da-da-da-da-da.
המקרה המשפחתי של פרופסור לנצברג מחדד את השאלה שנוגעת להרבה מאוד מקרים בעסקים משפחתיים שבהם הילד או הילדה היורשים לא מוכיחים את עצמם, זה קורה, אנחנו יודעים זאת. ואז ההורים, אשכרה, צריכים, לפטר את הילד שלהם, או לכל הפחות שוקלים אם ואיך לעשות
להזיז
זאת.
להזיז אותו מהתפקיד שלו.
להזיז אותו מהתפקיד שלו. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה כשהורה בטבע שלו, במקום הכי 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 בסיסי שלו, לא רוצה לפגוע בילד שלו?
The way to do it is to do it through data. And the job is to create very clear goals within the company. Frame the position and say, here are your goals. And we are going to be measuring your ability to deliver on those goals. If it turns out that you're not able to deliver on those goals, we need to then have a conversation about it.
תראי, יש עוד סוגיה שבמקרים של דור ההמשך, של ילדים שגדלים בחסות של אבא מאוד כוחני או מאוד דומיננטי, שהקים אימפריה מאוד מאוד גדולה וחזקה, ו... המילה שלו זה המילה והחזון שלו, והוא אפילו כבר כל כך מפורסם בעולם, שהם לא יכולים להשתחרר מהצל הזה, והם בדרכם מנסים לקחת את העסק אולי להפיקים חדשים, והרבה פעמים זה נתקל בקרבות מול האבא המייסד, כשהוא עוד בחיים. אחד מהמקרים האלה זה הנרי פורד, שכמובן הקים את שיטת פס הייצור, הפס הנע, ואת אימפריית הרכב המפורסמת שנושאת את שמו, והבן שלו, אדזל, רצה לקחת את החברה גם לעולמות של תעופה, למשל.
מה אתה אומר? מדהים.
כן, הוא אמר, אנחנו מייצרים מנועים, אז שהמנוע ידחוף פרופלור, נשים את זה עם כנפיים, והוא באמת קידם את זה, ובסופו של דבר, אבא כל הזמן התנגד לזה, והנחישות פחות או יותר השתלמה, וכן הייתה איזושהי פעילות של תעופה, שבסוף הוצאה מהחברה, והדורות הבאים שנושאים את שם משפחה, יש להם תפקידים פורמליים בחברה, אבל... פורדי בסופו של דבר נשאר בתחום הרכב, לא עזר, זה, וזה שהוא ניסה לבטא איזשהו משהו אחר, אז כן, הוא רוצה לקחת עסק קצת אחרת, וזה לא הצליח תחת הצל המאוד מאוד גדול של האב המייסד.
אז אנחנו רואים באמת מקרים של ילדים שמרגישים ככה מאוד מאוימים על ידי אבא או אמא דומיננטיים בעסק, ותוהים איך הם ימצאו את מקומם בתוך העסק. ישנם גם מקרים, ואולי ככה זה מהדהד את הסדרה יורשים, שתכף נדבר עליה יותר בהרחבה, של ילדים שמגיעים לעסק בתחושה כזו של יהירות ושל entitlement, כלומר מגיע לי כי אני הבן או הבת של, ועל זה שוחחתי עם פרופסור לנצברג. יש לו טיפים קונקרטיים לילדים שנכנסים לחברה ורוצים להצליח בזכות עצמם, והדבר האחרון שהם צריכים לעשות לדבריו הוא להתנהג בארוגנטיות. הוא גם סיפר לי שכתב על כך מאמר בשם מבחן הנסיך. בוא נשמע אותו.
One of the key things you need to do is to embrace performance as a key unescapable, you know, variable that you're going to have to learn to manage, meaning don't shy away from positions where you are asked to deliver on goals. You know, in fact, take them on and show what you got to offer and let the data speak for itself. That's one important component. Another important component is manage yourself with humility.
לסיום, חזי, אי אפשר להקדיש פרק לעסקים משפחתיים מבלי להזכיר את אחת הסדרות הכי מדוברות של השנים האחרונות, יורשים, סקסשן. למי שאיכשהו טרם צפה, ספר בקצרה על מה אנחנו מדברים. אני יודעת שאתה ביג פן.
וואי, זה נכון.
אז קדימה.
הסדרה הזאת, בוא נגיד ככה, צפיתי בפרקים שם בשקיקה. לא ניכנס לספוילרים, נדבר קצת בצורה יותר רחבה מעל. הסדרה הזאת מדברת על ארבעת ילדיו של לוגן רוי, עלה לארצות הברית מאירופה מנעוריו והקים אימפריה תקשורתית שכוללת גם פרקי שעשועים בארצות הברית, והוא האב הכוחני שמשחק בפוליטיקה האמריקאית ומשחק בכל העולם, יוזם מלחמות ומה לא, הכל דרך אותה רשת תקשורת דמיונית שיש בסדרה הזאת. הסדרה לא מתמקדת באימפריה העסקית ממש, אלא בעולמם של הילדים שלו, ובקרב מי יהיה היורש, מי יקבל את המפתחות לאימפריה לידיו, ויש שם ארבעה ילדים, שלושה רואים את עצמם כמועמדים פוטנציאליים, אחד הוא קצת אאוטסיידר, והוא רוצה אולי ללכת לפוליטיקה, אבל בגדול, בין הילדים האלה, קנדל הוא הדמות המרכזית שכל הזמן מעריכים שיש לה סיכוי טוב לרשת את האימפריה, והם כל אחד מהם, זה, בוא נגיד, זה כבר לא בעולמות של דוחות כספיים, מאזנים ותקנים חשבונאים, זה רק בעולם של הפסיכולוגיה. סדרה על קשר בין אנשים, על חיפוש הקשר עם האב, קבלת ההכרה ממנו, אבא מאוד קשוח, לפעמים אכזר בצורה שהיא לא תאמן, שיכול לקחת ובמרכאות לסבך את הבן שלו כדי לסחוט אותו עסקית. זה קורה שם בחלק מהפרקים, במקרה של קנדל. ילדים אחרים שהם מתנהגים במופקרות לגמרי ולא אכפת להם, מתוך אותה יוהרה שדיברת, הם יודעים שהם כבר מיליארדרים, הם יודעים את זה. שיש שם איזשהו, באחת הסצנות אומרים, מציעים להם איזשהו סכום מאוד מאוד גדול על רשת התקשורת, אומרים, אתם תעשו הרבה הרבה כסף, אז הם אומרים, כן, אנחנו יודעים, יש לנו כבר הרבה כסף, זה לא הסיפור. הסיפור הוא מי ירש, מי יוביל, מי ינחה.
אגו, בקיצור.
מומלץ, מומלץ, ממש ממש בחום, וזה מצייר גם תמונה לא כל כך מחמיאה, ולפעמים גם קצת לטעמים, מדכאת אפילו, של הטבע האנושי.
אז זה בדיוק העניין. פרופסור לנצברג סיפר לי שככה, מרוב תחכים מזימות וסכסוכים כל כך קשוחים שהתרחשו שם, הוא הרגיש רתיעה עזה מכל מה שהוא רואה, אז הוא לא כל כך, נגדיר זאת בעדינות, התחבר לסדרה. פחות אהב ממך, חזי, לדעתו המציאות הרבה יותר חיובית מכפי שנראה על המרקע.
The way they depict the successors as being so incompetent and unable to collaborate with each other and, you know, lying behind each other's backs and all of that part that makes it good entertainment perhaps, it does contribute to distorting the picture of all of those thoughtful, devoted, hard-working successors, sons and daughters that I've met in my career and that are doing beautiful jobs with the opportunities that they're given.
בכל מקרה, אין ספק, הסדרה פתחה צוהר לשיח ולמחשבה לגבי אינטראקציות משפחתיות וירושה. אז ככה ממש ממש באמת לסיום, כמי שכותב הרבה שנים על משפחות ההון של ישראל, אתה מסכים עם לנצברג שהתמונה שמצטיירת דרך יורשים היא הרבה יותר קודרת מאשר המציאות? או הפוך?
בוא נגיד ככה, כדי שסדרה תהיה מעניינת בטלוויזיה, היא צריכה לעניין את הצופים, ואיזושהי העצמה לצורכי דרמה. ואז זה גם הולך ומתרחק כנראה באמת מהמציאות. בסופו של דבר, אני גם נוטה לאיזושהי גישה אופטימית, כי אנשים מתנהלים, ממשיכים לנהל את האימפריות, ובסופו של דבר יש גם עסקים לנהל. כלומר, אנחנו מדברים על ניהול של עסק, ואם היום כל היום עובדים, רבים כמו שהם רבים בסדרה.
למה הזמן לנהל את העסק?
אני בספק רב שהעסק היה מצליח לשרוד כל כך הרבה שנים ולהישאר אימפריה גדולה ששווה מיליארדים. זה לא היה עובד.
טוב, זה היה מרתק. ונקווה, נאחל לכל העסקים המשפחתיים, הצלחה, וכל מי שמתמודד עם השאלות האלה והסוגיות האלה שיכולות להיות באמת בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, סוגיות של ירושה, ילדים וכן הלאה. נקווה שנתנו כמה טיפים טובים לדרך. חזי שטרנליך, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושיתחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד מניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, H-I-L-A, מקף אמצעי W, at globs, globs.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם. תודה לפרופסור איבון לנצברג, תודה לחזי שטרנליכט. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.